de militar אצלם. אני כל פעם שמתחיל את התשוב בכתרי הרב, אני אומר, על נת שאין לכם עליי אלא תת וקטנית בלבד. נקרים את הביטוי הזה. אחרת פועלים אז לא יוצא ידי חובתו, אפילו מתן להם כסודה שלמה בשעתו. לא כל דבר מובן אני מבין בכתרי הרב. אדם אחד פגשתי שהתפאר בפניי, שאין משפט ברב קוק שלא מבין, זאת הייתה פרופסור רבקה שץ עליה השלום. היא אמרה לי, אין משפט, היא הייתה מקורב לבציודה. בסוף, אחרי זה הרצאה, אז אמרתי לה, שמתך איזו הרצאה שהשתתפה, הזכרתי שרב קוק בכל הקווים הציונים שלו, לא מזכיר את הרמב"ן, אני מצוות ישוב הארץ, זה רץ אליי, הרב, בדקת את זה. אני מדברת ככה, את אומרת, מבינה את כתבי הרב, כל דבר, זה מבדיל, לא מבחינה בין ציוד על בין, בכל אופן, אני חושב שיש מישהו שמבין הכל. אנחנו בערך מבינים, יש, במיוחד מי שלא עוסק באין עיסוקו בקבלה, יש מאמר גדול, פרסם באחרונה, באמת מאחר מי שמהמומחים הראשונים בקבלה זה יוסף אביבי. הגר שלנו כתב מאמר גדול על שיטתו של רב קוק, יצא בספרו של רב רויר, עשה רושם גדול, אבל ככה אנחנו מגששים. טוב, אנחנו נתחילים בהתחלה, או מתחילה או מפרק דם, אז נתחילים מההתחלה. טוב, דברים לא. ראש דבר. דובר הכהן עליו השלום, הנזיר הוא לפני כהקדמה למוסר הקודש, שם כמה פרקים על מוסר ויראת אלוקים. אינני יודע דווקא אם יראת אלוקים שייך ישירות לספר הזה, הספר לא עוסק דווקא ליראת אלוקים, עוסק במוסר, אבל כמובן שיש קשר, אבל לא תומכים למצא נכון לשים כאן כמה פרקי מבוא. מה ככה רב? מי שיש לו נשמה כללית צריך לעסוק בדור שלנו במבואים, בבירור מפתחות לכל עניין ומסגר. טוב, רב אמר זה בדורו, על אחת כמה וכמה בדורנו. כלומר, נוצר בציבור שלא מבין את השפה המקובלת, את שפת הספרים, את שפת המסורת שלנו. צריכים לתת לו, לכתוב לו מבוא, לתת לו מבוא לכל דבר. יש מי שהתחנך על ספרים או של מסורת של דורות, מכיר כבר. אבל בשביל הדור הזה כל דבר זה חדש וכל דבר הוא בלתי מובן. גם הדברים המובנים יש לו תפיסות מאוד מעוותות ויש צורך מן מפתח. זה נקרא מבוא, מפתחות לכל עניין מסגר. במבוא לאמונה בכלל. להבין גדרה, תוארה, תכונתה, פעולתה באדם בעולם, הצדדים הטובים והרעים של הופעתה, למנדט, להניח הכל למתנו. כלומר, דבר ראשון, מה זה אמונה? אם זה עניין שכלי, אינטלקטואלי, או איזה עניין רגשי, או עניין חווייתי, או מעבר לזה, שרב עוד מדבר כך, אם זה חוש מיוחד לאמונה, שזה תוצאה מלבטים, תוצאה מבירורים. מה משמעותה, מה היא משפיעה על האדם, מה השפעתה על האדם, על האדם ועל החברה בכלל. מכניסה אותו למצב רוח קודר, למצב רוח שמח, אם זה באופטימיות או פסימיות. אלה דברים יסודיים שנגיעים למהות אמונה. ואומרה זה לא רק סתם איזו ידיעה, אני כמו שאני יודע, אני יודע שאדמה שמסתובבת סביב הגן, כדור הארץ מסביב השמש. זאת ידיעה שלא מוסיפה לי שום דבר, לא משמעותית. אבל מה זאת אמונה? משמעותית, כל זה צריך להיות איזה מבוא. אבל יש כמה עניינים שהרב אומר, יש גם צדדים טובים ורעים של הופעתה. יש גם צדדים רעים של אמונה. כשהרמב״ם, הרב, מדבר אחר כך, יש גם, כשהאמונה נתפסת לא בצורה הנכונה, אז יש בעיות, היא מחלישה את, את האדם, את החלטיות שלו לפעול, מורידה מן האחריות, או כמו שקרה אצלו, רבים מסוימים באסלאם, הכל נגזר, אם כן אין מה לעשות, אין לו אחריות. יש לו, הרב מדבר אחר כך על כמה אדם זחלן ובטלן יכול להיות מיראת שמיים שם ודיעה, מחלישה את, את, את רצונו של אדם, מחלישה אותו, את הכל בין כך, הכל נגזר והכל לשמיים. יש גם צדדים רעים שממנם צריכים להתמודד עם זה וצריכים להתגונן עם זה. היה לפני, כן? צריך לכתוב איזה ספרות שכשמדברים על האמונה הזו השאלה על מה מדברים או שיש, מה מתכוונים באמונה. יש אמונה מצטיירת לפי מצורה כל כך פרימיטיבית, יש כותב הרב שלפעמים יש כופר הוא נחשב יותר מאמין מאשר מאמין. מאמין זה בצורה כל כך פרימיטיבית ובצורה של הגשמה שזה מפריע. היום יש צריכים להתחיל מההתחלה. אבל מי שיכול לדבר על השפה של הדור, זה אומר מי שיש לו נשמה כללית, לא כל אחד מסוגל. כמובן, היו צריך להיות איזה, הרב קיבה שתהיה איזה ספרות כזאת. לצערנו, זה לא הגענו לזה בעיקר. יש, היה לפני כמה שנים, בא אליי איזה גוי אחד ממשרד החוץ ביקשו ממנו, אתם יודעים, חלק מהשירים שלי זה סיפורים, זה מה שאתם רוצים בעצם. מה לפני כמה שנים, בא אליי איזה גוי איטלקי, משרד החוץ ביקשו שאני אקבל אותו. היה התרגשות רבה במשרד החוץ, איזה סופר איטלקי, כותב איזה ספר, כתב איזה כמה מאמרים מאוד חיוביים לישראל, על ישראל, הציעו לו שיכתוב ספר על ישראל. טוב, אז משרד החוץ מימן לה את כל ההוצאות, בואו פרשה, אז בהו, והאישה אחת שהמול שלו, ומתרגמת, ועם בחורה עם צילומים, גם כן באה מאיטליה, הכל על חשבון המדינה. ובין השאר רצה לפגש עם אנשים מכל מיני גווני הקשת. רצתה להיפגש גם עם איתי. טוב, נכנסים שישה אנשים, אחד מתורגמן, הוא ומזכיר, נהנה. טוב, אדם מאוד אינטליגנט, אדם צעיר, אז אני מתברר לי שזה לא אדם דתי, אלא אני אומר לו ככה, אחרי שגמר לשאול, טוב, שאלת אותי, עכשיו מותר לי לשאול אותך. אני אומר לו, אני מבין שאתה היית שייך לשמאל. אין אינטלקטואלים באירופה או דתיים או אנשי שמאל. הם הסוציאליסטים, לא היה אידיאל אחר, ונכון. היה איזה סיפור לפני זה, עלי שנים שזה ולא. הוא אומר לו, תשמע, אני חושב שאתה במשבר לך. הסוציאליזם מתמתן, ברוסיה הולכת ללך לכל המשברים, זה כבר מעט לפני 4-5 שנים. הוא אומר, כן, נכון. אמרת לו, מה הלאה? הוא אומר, נכון, אנחנו במשבר, מה אתה אומר? השאלה אומרת, אני חושש שתקום איזו התעוררות דתית, אבל מאוד פרימיטיבית, ואנחנו כאילו מאוד חוששים מזה, כי זה נראה לי מנטישים את חדשת. אז הוא אומר, אני חושב שאתה צודק, אבל אתה כרב, אתה מפחד מגדרות האמונה, אתה לא שומע. אמונה פרימיטיבית, המרחק בין אמונה שונה לאמונה פרימיטיבית זה יותר ממרחק מאמונה מאשר, אמונה הוא כפירה. השאלה היא, מה הציור של האמונה שיש? איך נראה, מה הדמות שלו כביכול הקדוש ברוך הוא? זה לא מה שקדם מאמין באלוקים. פעם ביקשו לצייר באיזה גן חילוני, שילדים בגן יציירו את אלוקים. אז ציירו שם, אדם אדם זקן גדול, זקן, אני יודע, חדר קלייס, ורצים יצירה את זה נדגת יצירה, לא קלייס, זה שדיר גדול, מה זה? צריכים לדעת מה זה אמונה. זה לא מספיק להיות דתי, להיות מאמין. ושלא באמת אתה מניח את המדבר, אבל זה אומר הרב, יש לפעמים שהאדם הגיע לכפירה משום שהאמונה נתקבלה בצורה כל כך פרימיטיבית, שהוא דוחה את זה, שזה לא יכול ללכת. אני תמיד אומרתי לא פעם בוויכוחים עם הרב יולי, הם לא דתי. אנחנו מתווכחים על דבר שבעצם אנחנו, אין לנו שפה משותפת. אתה דוחה דברים שגם אני דוחה. אם אני היינו מושגים כאלה על דת, על התורה כפי שיש לך, גם אני הייתי לא דת. אתה לא מקבל את התורה כפי שמצטייר אצלך. זה באמת לא ראוי לקבלה. לא מבינים את... כולם משתמשים אותו מילה, דת או אלוקים או תורה, או משיח, או טוב, בסדר. אז אם יש איזו צורה פה, ציור פרימיטיבי על הגלות משיח, מתברר שבעצם אין אלו ויכוח. אכן, אומר הרב, יש צורך במבוא, איזה מפתח, להתחיל מהתחלה. טוב, אחר כך הרב אומר, אנחנו צריכים גם מבואים למוסר. לכל תורתה הרחבה ועמוקה לכל צדדי השונים. המוסר האלוקי ההופעי, המוסר האמוני, המוסר הדתי, תכף אחזור לכך, כי נתחיל. מוסר האלוקי ההופעי, למוסר האמוני, למוסר הטבעי, למוסר המעשי, מוסר המידתי, למוסר הפרטי, למוסר החברתי הקיבוצי, למוסר החינוכי, למוסר המשפחתי, למוסר המעשי, למוסר התיאורי, למוסר ההיסטורי אבל, למוסר ההווה, למוסר אידיאל עתיד, ולמוסר הקיבוצי הרוחני העולה מכל סיפי המוסר הרבים, הללים והמתאים יחדיו. משהו מהקטע הזה עולה מהמנגינה של הקטע הזה, מוסר זה תפס אחד מהרעיונות המרכזיים הבית של כתבי הרב. חושבים שזה, הרב כל הזמן מדבר על ארץ ישראל, אני יודע על עם ישראל, אבל זה אחד מהמושגים הכי נפוצים. מתחילים לעבור על, 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 על הספרים שלו, רואים שזה מאוד מרכזי אצלו. עובדה שאתה רואה כשמדבר על מוסר, יש כאן אולי 12 דברים, כן. אותו מזה, אני נתן 12 מוסר, ראשית כל מוסר פשוט. מורל, מה שנקרא. עכשיו, מה זה דבר ראשון מוסר אלוקי ההופעי? המופעי, כלומר, דברים שנתגלו בתורה. כלומר, שבכלל התורה, בהתגלות אלוקית, נתגלו ציוויים מוסריים. אהבת רעך כמוך, אהבת את הגר, אני יודע, על דבר שלא קינמכם בלחם ובמים. כל מיני דברים שנתגלה, דברי מוסר שנתגלו על ידי הקדוש ברוך הוא בהתגלות. זה נאמר בתורה. אבל יש מוסר שנובע מאמוני, יש מוסר טבעי. מה זה מוסר טבעי? יש אדם נולד בצורה כזאת שיש לו איזה מצפון. זה כל אדם נולד עם מצפון. הוא רגיש לך. כשעושה איזה עבר, יש אצלו איזה מין מצפון, מתעורר מצפון. זה מוסר טבעי. זה לא קשור, לא משום שמחושש מעונש, מהשמיים. אדם נולד, זה חלק. אנחנו אומרים, זה חלק ששייך לאותו צלם אלוקים שיש בנו. אם קודם דיבר על מוסר אלוקי ההופעי שנתגלה, אבל יש גם מוסר אמוני ומוסר טבעי. מוסר טבעי אמרתי מה שבאופן טבעי אדם חש, איזה מין תחושה מוסרית, ולכן מתקומם נגד עוול ולא סובל עוול, אלא אם כן אדם מצליח לגמרי לטשטש את התכונה הזאת בו. אבל יש גם מוסר שנובע מתוך אמונה, אם יש בורא עולם, אז מסתומה יש צורך להתנהג בהתאם, אז אם אל אחד בראנו, אז יש איזה מין, לכל אחד יש איזה שוויון מסוים, אז יש עובדה שיש צלם אלוקים בראה אדם, זה לא מה שנאמר דווקא כציווי אלוקים. אבל כל אחד עובדה שיהיו תפיסות בעולם של מוסר טבעי, שבנו תפיסת עולם מלאה, ללא מבלו הזדקוק לאמונה.
אבל יש הבדלים גדולים. אבל יש להכיר את המוסר בכל הצדדים שלה. יש מוסר מעשי שבא לידי ביטוי בקיום, במעשים מוסריים. יש שאפשר לכתוב שולחן ערוך שלם על איך להתנהג מבחינה מעשית. ואחר כך יש מוסר הקשור למידות ותכונות של אדם, כמו תכונות של, של... כפי שהרמב״ם מדבר בשמונה פרקים על, על, על תכונות, שיש חשיבות רבה. נפש רשע יפטרה, כך כתוב נביא. נפש רשע יפטרה, איפה עושים? יש התכונות של אדם, תכונות, מבחינת התכונות, זה לא רק מעשים. יכול להיות אדם שבתכונותיו הוא אין לו חוש רחמאות, יש לזה אכזריות אפילו, אבל למעשה מתנהג ומתגבר על יצרו. כי יש עולם של מוסר מעשי ושל המוסר של, של מידות של אדם שיהיו מוסריים. יש מוסר פרטי, יש מוסר חברתי, למנות את החברה שהצדק יש שם הקיבוצי, למוסר החינוכי, יש גם יחסים גם בין מחנך למחונך, לחניכים, יש גם איך, איך לחנך למוסר, מוסר המשפחתי, יחסים בין בני המשפחה, למוסר המעשי, למוסר התיאורי, הרי יש תיאוריה של מוסר ויש גם איך לבנות את המוסר מעשי, זה לאו דווקא משמענו מקודם, מקודם דברנו מוסר המעשי, השולחן ערוך האלה, אפשר לדבר לבנות תפיסות עולם מוסריות, תיאוריות, אבל מכאן עד, עד עולם המעשה יש מרחק. הדרך איך להכניס את עולם המעשה, מבלי להיכנס בפרטי הדברים, זה גם כן עולם בפני עצמו. מוסר ההיסטוריה עבר, תכף זה סקירה היסטורית, איך, איך בני אדם בעבר התייחסו למוסר. מוסר ההווה, מה שקורה בדורנו. מוסר אידיאל העתיד, מה האידיאל שלנו. מוסר הקיבוצי הרוחני. העולה מכל ספרי מוסר הרבים הללו ולפי האדם. מה? סך הכל יוצא מכל המפתחות הללו. אבל מילה כאן שורה של בעיות, שבעצם כל אחד מדרש התייחסות, ולא רק התייחסות, אלא לבנות על זה. כל אחד לבנות הרצאה שלמה, שרב קורא לזה מבוא. יש, פרשת השבוע, אנחנו ראינו, ראיתם המר"ם, הזכרתי את המר"ם עוד כבר כמה פעמים. המר"ם אומר, אם מזבח חמנים תעשה לי, לא תבנה את הנגזים. אז אומר רש"י, זה אם זה לא רשות, זה חובה. יש שלושה אם שזה, שזה חובה. אם מזבח חמנים תעשה לי, אם כסף תלווה את עמי, ואם מנחת ביקורים נדמיים. אז אומר המר"ל, למה הקדוש ברוך הוא, למה כתוב בתורה ראשונים אם זה חובה? יש דברים שרצון הקדוש ברוך הוא שאדם יעשה לא משום שמחויב, אלא שזה יבוא מתוך ליבו. ואם כסף תלווה את אבי, זה אנחנו מבינים. אדם יצטרך להגיד, אני הולך לעשות הלוואה כי יש מצווה. אני צריך לקיים מצווה. לא, זה כוונת הקדוש ברוך הוא שתעשה, תלווה כסף, משום שיש לך לב טוב, כך אומר המר"ם, משום שזה נובע מלבך. והם אומרים גם אין, אין דין של, של, של מצוות צריכות כוונה, מצוות של אדם החברו, אחרת אדם יגיד, לא איך לעשות מצווה, לתת פת לעני, נו, אז קודם צריך לך. זה מקרה חסידים עלי לפני שעושים איזה, איזה מצווה חשובה. לובשים גרטל, עושים שם ייחוד. יש אומרים וינון כמה פעמים, שבע פעמים, והולכים לעשות מצווה. בינתיים אני יגבה ברעב. אז יש דברים שאדם צריך לעשות לא כמצווה. אותו דבר אומר המר"ל, עצם מושג עבודת השם זה לא צריך משום שכתוב צריכים לעבוד את השם. אתה צריך להרגיש מתוך עצמך שיש צורך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואילו אלמלא ניתנה תורה, אז מה? אז לא היית מרגיש צורך לעבוד את השם. יש דברים, יש מוסר שבא מתוך חובה, יש מוסר שבא מתוך הרגשה טבעית, או כפי שבנוי על אמונה. נראה, הקטע הבא זה גם כן קשור לעניין הזה, אבל לא מדבר על מוסר, אלא זה מדבר כבר על יראת שמיים. צריך לעשות תמיד בדבר הכלל של יראת שמיים, להבין את תוכן עניינה ולקנות אותה בטהרתה, בתור הסגולה היותר יקרה של החיים. ואחר כך להסתכל בפרט באותה היראה המיוחדת לישראל, מהי ומהי מגדרי עצמי. הרב דבר על הכלל שלי, מה זה יראת שמיים? הן יראת השם היא חוכמה, אומר, אומרים חז"ל, המחל מדבר הרבה כך, זו החוכמה. אנחנו, בתפיסה שלנו, מכירים בערך יראת שמיים, אבל מה זה קשור לחוכמה? אנחנו לענות, יש לנו בעיות, מה זה קשור עם חוכמה? וחז"ל אומרים, זו החוכמה האמיתית. הרב אומר, מה זה בכלל כלל יראת שמיים? על המושג בכללותו, וזה הסגולה להבין אותה בטהרתה, תור הסגולה היותר יקרה של החיים. יש לנו שכאן, להבין את המושג הראשוני, הכללי, היסודי של יראת שמיים. כל עמידתו של העם לפני הקדוש ברוך הוא. כשהרב אומר הסגולה יותר יקרה של החיים, כבר, עמידתו של בפני הקדוש ברוך הוא, זה משהו גדול, זה משהו עצום, זה יותר מהכל, מכל דבר מה שיש בחיים. זה קשור למושג של יראת שמיים. וזה נוגע לכל אדם, לאו דווקא לישראל. אחר כך להסתכל בפרט באותה היראה המיוחדת לישראל. מה היראה המיוחדת לישראל? מה החידוש בישראל? מהם הגדרי העצמיים? יש בספר הברית, הוא אומר, יש... מבדיל בין לראו מית השם, ראיתו, או לראו את השם. יש אדם מפחד ממישהו, יש אדם מפחד כביכול לא לפגוע בו. זה נוגע ליראת שמיים. זה גם אם קשור למה שמענו קודם, שצריכים קודם להבהיר מושגים. מדברים על אותו מושג ויש כל אחד מכניס תוכן אחר. אחת הבעיות בכלל בלימוד מקורות ראשונים, וזה הם מנסים, זה אחת הבעיות שהיסטוריה מנסים להתגבר עליהם. המילים מקבלות את משמעותם, מושגים מקבלים את משמעותם בכל דור, ולפעמים בצורה שונה מאשר דור אחר. אנחנו משתמשים במקורות שונים, היסטוריים או קדומים, ואנחנו לא יודעים מה המשמעות. תראה מה שהיה בימינו. רוסיה נחשבה דמוקרטיה. מה היה השם של רוסיה? דמוקרטיה עממית. נו. אנחנו יש לנו מושג דמוקרטיה, אבל אם יש מושג דמוקרטיה, מה זה? אותו דבר יכול להיות מוסר, אנחנו מדברים דבר אחר, ואין לא מדברים דבר אחר. בדבר המוסר כאן, הדברים האלה לקוחים מקטעים שונים כתבי הרב, יש לפעמים חזרות, זה לא המשך. דוד, הכהן, הוא הלך ועשה את זה בצורה שיטתית, ניסה לקחת את האלה, ויש להם שדברים חוזרים, רק לי שזה לפעמים הדגשה שונה קצת. בדבר המוסר צריך לברר את המוסר המופשט המוחלט הכללי, וצריך לברר גם כן את המוסר השייך ליראת שמיים, להתבונן על היחוסים שיש בין אלה הגדרים המיוחדים, מה הם נבדלים זה מזה במה יתאחדו. כאן כבר, זה כאן משפט מאוד כללי. מוסר, אתה שאלת טוב מה הכוון המוסר. בעולם הישיבות, הליטאיות, כשדיברו על מוסר, צריכים לומר, מוסר זה הכוונה, זה מגיע יראת שמיים. כל מה שקורה יראת שמיים זה נקרא מוסר. שיחת מוסר, זה הכל, זה התחום. הרב לא מדבר במובן זה מוסר של סתם מוסר. כל מה שקשור ליראת שמיים או לקיום מצוות. מוסר כמוסר באמת. כשהרב עוד ידבר על זה בהרחבה, מוסר של מה הוא הפתה, זה אחד מיסודות המוסר של הרב, וזה על פי הרמב״ם. מה הקדוש ברוך הוא רחום, הפתה רחום, מדבק במידותיו. בעצם זה נובע מיראת שמיים. עמידתך לפני הקדוש ברוך הוא.
ורצונך להידמות אליו, אז בעצם פתרת את כל המוסר. זה יסוד המוסר. הרמב״ם, כשמדבר בסוף, כן, רמב״ם, מה זה, זה שייך למשהו סודי? זה לא מגיע לשבת כמו איזה משהו? מה? כן, כן, די כבר. שבת חיים לכל חי, אני מקווה. עכשיו, כשרמב"ם מדבר, נוהגים עם... אפילו עקרון ציוו חכמים, בסוף פרק י' מלכות מלכים. אפילו חכמים, אפילו גויים, עקום ציוו חכמים לבקר חוליהם, לגבור מתם מתי ישראל, ולפני שניהם בכלל אני אסל מפני דרכי שלום. דרכי שלום זה מושג כללי, יחסים עם הגויים, שאם אנחנו עושים להם בעיות, אז אם יעשו לנו, אנחנו מתוך אינטרס ישראל. ורמב"ם מוסיף, הרי נאמר וטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה כל עולם לגמרי אחר. טוב השם לכל, מה הדבק במילותיו של הקדוש ברוך הוא. נעמד דרך הדרך, נעמד אוכל נתיבותי השלום. אם כן, השאלה היא, כשהרב מדבר, מה היחס בין יראת שמיים, מה המוסר השייך ליראת שמיים, ולהתבונן מה היחוסים שבין אלה הדברים המיוחדים, במה הם נבדלים זה מזה, במה התאחדו, זה באמת, זה נושא. מה זה מוסיף, ומה זה יגרע אם זה יחסה, מה נותן לנו את העניין הזה, מה הוא הפתה, זה נווה מתוך יראת שמיים. או מה לעומת זה אותו מוסר שאנחנו מקבלים מן התורה, או מהמצוות, או מההרגשה הפנימית. יש קשר ביניהם, יש גם הבדלים ביניהם. כל זה אומר זה. שייך לאותו מהמבואות, לאותה מפתחות שמן הראוי היה לכתוב אותם ולחבר עליהם דברי מבוא. טוב, נראה קטע שלישי. קטע ארוך יותר וגם. מה שמרצה הרמ"ח לצאתו בהקדמת ספר מסילת ישרים, בסיבת המניעה לעסוק בחסידות ויראת שמיים מתוך חוכמה לימודית, מפני שקרי העניינים הם ידועים לכל, בשביל כך חושב כל אחד שצריך להוציא זמן על אמונה. זה אומר, בהקדמת המסילת ישרים אומר, למה הנושא הזה לא מטופל בצורה מספקת? מפני שהדברים ידועים, וחושבים שאין כאן שום חידוש, אז בשביל מה לחזור אליהם? אין כאן. הוא שם דגש לחזור לדברים, יש חשיבות. אומר, עיקרי עניינים ידועים לכל, בשביל כך חושב כל אחד שצורך להוציא זמן על אמונה. אומר הרב, זה הצד הטכני שבנמניה הזאת, שדם נמנע מלעסוק בחסידות יראת שמיים בתור חוכמה. א', דבר ראשון, הצד הטכני חושב שאם אין כך חידושים, מה יש כאן חוכמה? יש להתנהג, אבל הדברים ידועים. אבל הצד הפנימי שלה, אבל יש כאן איזו בעיה יותר פנימית, שבעצם זה באותו נוסח, אבל קצת בצורה מוכה יותר. גם כי מסיבה זו עצמה, אבל בצורה יותר כנוסה. כלומר, לא רק על הסכמת העולם פועל דבר זה של הרגשת היסודות, גם בלא לימוד, לחשוב על זה שאין צורך להתעמק בפרטיהם, אלא מפני שמחשבות הטבעיות הן להיות ציורים באל העניינים הרוחניים, ובשביל כך מראשית כל לימוד, בתחילת שימת הלב על בירור, באים הם ושוטפים מתוך שמחשבות של בוסר, והרבה דברים אוויליים וחשוכים מורבים בהם. ועם החושך השכלי יש גם כן בטבע של ענייני היורה והמוסר, בבוסריותם, מרירות בלתי טבעית כזאת שמחשכת את אור השכל ומחשלת את כוח החיים הפורחים באדם, עד שמזדקקים ועומדים על הממד השכלי והרגשה נורא התורה ריח קודש מלא משוכלם. מה הוא תן? הרמח"ל מדבר ככה, דברים ידועים. אם ידועים, אז אין צריך לעזור להם. אומר הרב, יש בעיה יותר יסודית. הדברים יודעים השאלה באיזה צורה הם יודעים. ידועים בצורה מאוד פרימיטיבית. הילד כבר גדל כביכול מירת שמיים. אומרים לו, אז יכול להצטייל לידיו לקדוש ברוך הוא, אני יודע, כשוטר זקן שכל הזמן מחזיק מקל ביד ומעניש. אני יודע כמה מאמצים השקעתי בילדים שלי שחזרו מבית ספר או מתלמוד תורה, שהקדוש ברוך הוא אוהב ילדים. אצלי הילדים קיבלו ממושג כזה שכל רגע פחד בפני הקדוש ברוך הוא. עשית דבר כזה, אני צריך להשקיע מאמץ שהקדוש ברוך הוא בשמיים בכלל לא מענישים עד גיל 20. לתת להם הרגשה הזאת, אני אשמח בשם, פה כל הטילים. וכל דבר, ומה מכניסים, הנה רגע, אתה עשית ככה, עכשיו נפלת, קיבלת מכה באף, זה מגיע לך, זה מהשמיים אנשים לך, כל הזמן ילדים מקבלים ככה. אז יש כל מיני ציורים, באופן טבעי עולים, דברים במוסר ישמיים, כל מיני ציורים פרימיטיביים, שזה איזה דחייה, איזה פחד, לא רוצים להתעסק בדבר כזה. או שזה, יש ציורים, אני יודע, על עונשים, על גהנם, אני יודע, כל מיני ציורים שיש לנו, עוד זכר בספרות, לא אוהבים את זה. אוהבים משהו יותר שמח, משהו יותר קרוב, משהו יותר מלא אור. אחד הדברים שכתבי הרב מושכים את הדור, את הצעירים, בגלל אותה אווירה של הכל חיוב, הכל אור, הכל שפע, הגדלות, פתאום אומרים זה לא משהו מצומצם. ואחרת, הצעירים הראשונים הם עוד מצומצמים ועוד ככה דוחים. כן. כלומר, לא רק על הסכמת העולם פועל דבר זה של הרגשת היסודות גם לא לימוד, לחשוב על זה שאין צורך להתאמין פרטיהם, אלא מפני שהמחשבות הטבעיות הם מלאים ציורים באלה עניינים אלוקים. הדמיון פועל. או מגיל יהדות יש כבר דמיון על, 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 על יראת שמיים ועל מוסר ועל עונשים. בשביל כך מראשית כל לימוד, בתחילת שימת הלב על בוב, לפני שנכנסים לנושא בצורה עמוקה יותר, באים הם ושוטפים כל אותם הציורים הילדותיים, הפרימיטיביים, מתוך שמחשבות של בוסר, והרבה דברים אוויליים וחשוכים מורבים בהם. ועם החושך השכלי, יש גם כן בטבע של ענייני העירה ומוסר בבוסריותם, מרירות בלתי טבעית כזו. אומר לי זה מין... איזה מין דחייה, איזה מין לחץ, אדם בורח מהלחץ, זה מכניס אותך למצב רוח קודר. מפני שמחשכת את אור השכל ומחשבת את כוח החיים הפורחים בדם. היה לי סיפור לפני כמה שעות, ובקנה שאני מתפלט, מה היה אברך אחד, אחת הישיבות הזאת, ונתן דרשה הרב, לא היה, אז ביקש מישהו כן לדברך. אחרי התפילה יש יהודי אחד השתולל, אז זה. שמרתי לו השם, דיבר שטויות האיש הזה. או, ככה, חשב שזה חלק מיהדות, מה שאמר שם, דיבר שם איזה מין, בצורה מאוד פרימיטיבית, הסביר איזה מדרש, אני לא נכנס עכשיו. יצא באמת דבר מוזר מאוד, היהודי זה כל כולו התקומם. זה התורה, זה המדרש, רק אמרת לו, אל תיקח ללב. יש לכם רבנים מדברים שטויות, הוא דיבר שטויות רבנים. או, ככה, עשה לו טוב בלב. אז יש לפעמים, אדם מקבל, יש לו מיני ציורים, מושגים מאוד פרימיטיביים, זה מפריע לו. הוא אין לו חשב להיכנס למין איזה מין מצב רוח קודם. אז זה אחת הבעיות שאדם, מה שהרמח"ל אומר, שאדם לא מטפל בנושאים הללו, זה לא רק משום שנדמה לו שאין חידוש, אלא מפני שמה שנדמה לו, הוא חושב ש... הציורים והדמיונות הם מאוד שליליים. עד שמזדקקים ועומדים על הממד השכלי והרגשה נוראת, רק מלוקח זמן, עד שאדם מברר את המושגים הללו, מקבל תפיסה נכונה ברוח קודש מלא משוכלל. על כן מפריעים בעצמם בשוטפם את האפשרות של לימוד והתעמקות. וצריכה היא המתודה המוסרית של לימודי החסידות, למצוא דרך איך לסנן את הזרימים הראשונים. כאן הרמב"ם אומר, יש גם בעיה מתודית, בעיה איך להתחיל ללמוד את הדברים הללו
כדי שאדם שלא יתערבו אצלו כל מיני... מה שקורה אצלנו, כל מה שיש לו שם של יד שמיים, אנחנו מבלים מזה. הדוגמה הקלאסית ביותר, יש שגרות בעולם, כי ידוע, יש כל מיני אנשים עם פסיכים, כל מיני שגרות. אז יש מי שיש לו שיגעון, אני יודע שמפחים מחיידקים, אז כל זמן אנחנו מתהלכים עם, איך אומרים, על היעדים, לא? עם כפפות, ויש לבקה, כל מיני שיגעונות, וזה מזה מפחים, אז יודעים, יש לו שיגעון. יש, מי שיש לו שיגעון של יראת שמיים, וזה ידוע שיש מינו, בפסיכולוגיה יש טיפוסים כאלה. אתה רואה, הולך ליטול ידיים, 10 דקות, כך, 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 שוגר, מה אתה עושה איפה זה כתוב? מה? עוד פעם, אתה רואה, את הצבים פועלים אצלו. אוי, זה צדיק גדול, זה רשמיים גדול. על זה אף פעם לא יגידו, זה שיגעון. משהו פסיכי, לא. על כל דבר אחר יגידו פסיכי, לא, זה יראת שמיים. אז זה הבעיה בשבילנו. אז לכן, צריכים למצוא את הדרך איך להביא לידי כך. שדעת מה זה, מה יראת שמיים, מה לא יראת שמיים. לא כל שיגעון. יש לפעמים. היה פעם בחור אחד בישיבה. תמיד היה שאל, היה שאל שאלה. הרב, נדמה לי ששכחתי להגיד ברכה אחת מ-18. לא אמרתי, השיב השופטים. פעם לא אמרתי, השם. פעם אחת שאל אותי, אמרתי לו, בסדר גמור. אני מגיע הבית, מקבל טלפון. הרב, אבל נדמה לי ששכחתי, אני די ארצה או משהו. מה, אתה הולך לפסיכיאטר, עזוב אותי, משיגנה, מה זה, יש מה דבר כזה? למה לחשוב ששכחת? מילא תגיד לו, התכוונת, אבל ששכחת, אדם נורמלי חושב מחשבות כאלה? יש גם שיגעונות. אבל לא לכל שיגעון צריכים לקרוא לזה יראת שמיים, שפיץ יראת שמיים. אצלנו, כל כמה שאדם מכניס יותר עצבים, אז זה... קוראים לזה. כן, יש לנו בעיות, יש לנו תפיסות לא בשאלות מספיק במה זה יראת שמיים. לכן זה, יש צורך למצוא את המתודה, איך להגיע לידי כך, למצוא את, את הדרך הנכונה. נראה לקטע הבא. שאלה היא, אם אפשר להעמיד את הלימוד של יראת השם בתור חטיבה בפני עצמה, במערכה של כל הלימודים שבעולם, אפילו נעמיד אותה בראש כולם, וכפשטה דקרא, ראשית חוכמה יראת השם, זה הראשית, זה ראשית הכוונה בראש, או אולי עומדו התוכן הנקי של יראת השם למעלה מכל לימוד, ואורו הוא מתפשט בכל הלימודים שבעולם. השאלה אם אפשר לעשות מקצוע של יראת השם. או שזה כל קשור עם יראת השם. איך אמר אותו, נדי זה אדמור חסדי אמר, הרי כתוב שבמילה דשמיה, במילה דעלם אדם צריך לשאול בצד אשתו, במילה דשמיה, אז לא אישה. אז אמר, אני לא נפגשתי במילה דעלם, כל מילה דשמיה. השאלה היא, אומר הרב, אם אפשר לעשות מזה איזה מין מערכת בפני עצמה, אפילו למה יראת שמיים זה השיא, זה ראשית כל חוכמה. אולי זה משהו, התוכן הנקי של יראת השם, זה ההתייחסות. הרי כל מה שיש בעולם זה גילויים שלו. כל מה שיש בעולם זה יצירה שלו. עולם המחשבות, ההיגיון, החוכמה, הכל זה יצירה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רק ברא את הדברים, את העצמים הפיזיים, את הרגשות, את ההיגיון, את המחשבות. כל דבר יש התייעצות לקדוש ברוך הוא. אז איפה, אם אפשר לדבר ממש באופן ישיר על יראת השם? כי זוהי שאלה היא, אם אפשר להעמיד את הלימוד של יראת השם בתור חטיבה בפני עצמה, אפילו נעמיד אותה בראש כולם, כפשט דקרא ראשית חוכמה יראת השם, או אולי עומד לתוכן הנקי של יראת השם למעלה מכל לימוד, ואורו המתפשט בכל הלימודים שבעולם, ועל פי נטיית רצון פנימית לטובה ולקדושה, מתפשטת היא האורה החמודה של יראת השם בכל הלימודים, כמו בכל התנועות, הדיות, השאיפות והרגשות, ועולה היא על פי זה על כל סדר סיסטמטי נהירה היא אמנם בזברה את הטיב הפנימי של כל הממד והנחקר, כשהיא בעצמה לפעמים הבל לנושא מיוחד. הדבר דומה, ושהדברים יובנים באמת הדוגמה שלה היא מאוד נכונה, כמו שהשפה מעשה לנושא מיוחד בלימודים, בתוך כל חלקי הספרות שלה. נגיד בית ספר לומדים עברית, שיעור עברית, מה זה שיעור? וכל השיעורים, אתה לא לומד עברית, במתמטיקה, בהיסטוריה, מה שלא תעשו, הכל אתה עושה עברית. אבל בכן, עברית זה נושא כשל עצמו. אותו דבר, שהשפה נעשה לנושא מיוחד בלימודים, בתוך כל חלקי הספרות שלה, אף על פי שעצם הספרות היא עצמותה, ועצמותה האמיתית בספרות כולה היא מוארה. ובמבט רחב, נעשו חלקי הלימודים של השפה, כשהם בספרותה, חביבים את החלקים עצמיים של ספרותה. ואף על פי כן, כל הספרות זה עברית, לימודים. אף על פי כן, נושא עברית, הנושא של השפה, מהווה נושא מיוחד שיש כבר מחדש. תודה, בעצם, יראת שמיים היא נוגעת לכל תחום ותחום. בכל דבר אתה יכול ללמוד את זה, בכל התייחסות. כמובן, לא לעשות את זה בצורה, אפשר לעשות כל דבר בצורה מאוד פשוטה ודוחפת. היה לי פעם ויכוח עם אישה מרוסיה, אישה מאוד אינטליגנטית, כמובן עברו חזרה בתשובה, והיא באה ואומרת לי, כולה מתפעלת מהשיטת הלימוד שם בקריית ארבע של הבית ספר, זה מה שמו שלו?
מה?
מה?
מרכז?
לא, הגר הזה, נו. מה?
דן
ברי, כן. שכל הביצועות לומדים מתוך תורה. לומדים חשבון, אז לומדים מתוך תורה, ובתורה יש חשבונות, אני עושים חשבונות על ידי כמה היה האדם הראשון, כמה היה נוח, אני יודע, כל החשבונות שם, כל דבר אפשר למצוא, גם כימיה, גם... אז סיני בנך ככינור שנגנים בלציב, בשביל מה הבזבוז הזה? תלמדי, תקחי, בת שני גרושים, ספר חשבון, תשיג יותר מהם. תורה תלמדי תורה, מה תלמדי בתורה חשבון? בשביל מה השיגונה? אז אומרים חז"ל, מי שלוקח שיר השירים ועושה מזה ספר של... של שירה וזמרה, אז אומר הכתוב, עשינו בניי ככינוש נגנים בבריצים. תורה ניתנה בשביל ללמוד ממנה מתמטיקה. אז זה חבל הזמן. יש לראות גם במתמטיקה את יד השם, לראות את חוכמת השם בכל דבר, זה משהו אחר. אבל לא לעשות את זה בצורה ככה פרימיטיבית לעשות. אם זה הכל, אם יראת השם בכל, נו, אז אנחנו נעשה הכל. הכל נמצא בתורה, מדי הכל נמצא בתורה, אבל... רוצים לדעת איך ללמוד, לא לבזבז זמן, זה לא מוסיף יראת שמיים. אז באמת יש, מבחינה מסוימת, יראת שמיים נוגעת לכל דבר. התייחסותו של אדם לקדוש ברוך הוא בעולם, אז פירושו לא רק התייחסותו, התייחסות כל אדם. מה המקום תופס בעולמו של הקדוש ברוך הוא? זו השאלה הגדולה. אתה רואה כאן, אתה עוסק באיזה חוכמה, מה זה אומר? מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם? מה המשמעות הדבר הזה? אדם מחפש משמעות, ברגע שאתה מגיע למשמעות, אז אין משמעות בלי יראת שמיים. אבל מצד שלי, גם יראת שמיים זה גם מצוק של עצמו, שיש בזה הרבה חן והרבה חיבה והרבה חשיבות. זהו.